כן, אז בניגוד למה שמקובל לחשוב, תופעת סרבנות הגט היא לא תופעה שפוגעת רק בנשים, אלא גם בגברים. באמת יש שופטים שפוסקים רק לטובת נשים. כלומר, אם אישה מגישה את התביעה, הם הפסיקו פיצויים, ואם גבר יגיש, הם אומרים לא, כי סרבנות גט זה בעיה רק של נשים, או לגברים יש פתרון אחר, ולכן אנחנו לא פוסקים קטגורית, עקרונית, אנחנו לא נותנים פיצויים לגברים.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
ברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות, אני עקיבא ויטקין ונמצא איתי היום עורך דין דוד ברלינר שהוא מומחה לדיני משפחה והמשפט ביוש, דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת בר אילן, מלמד דיני משפחה ומשפט בינלאומי בקריה האקדמית אונו ויושב ראש ועדת ההסדרה ביוש של לשכת עורכי הדין. שלום עורך דין דוד.
שלום עקיבא.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
יופי, השיחה שלנו היום תעסוק בנושא סרבנות גט. שהוא, לפחות לכאורה, נושא שכולנו חושבים שאנחנו יודעים לגביו די הרבה. מה כל כך מסובך? יש לנו כאן מצד אחד גבר ערל לב שקובל, מצד השני אישה שלא רוצה לחיות איתו. ממש מעגן אותה. וכל מה שנותר לנו זה להילחם על זכותה ועל האחרות שלה. אבל לאחרונה התגלגל לידי מאמר מעניין שאתה כתבת על העניין. ולכן החלטתי היום לתהות על הראשונות ולנסות לברר את העובדות לעומק. ולצורך כך זימנתי אותך כדי לברר רק את צעקתה באמת. אבל לפני שבאמת נברר את כל העובדות של ענייני סרבנות הגט, הייתי רוצה לשאול אותך איך בכלל אתה הגעת לעסוק בנושא הזה של סרבנות גט.
אני הגעתי לנושא הזה בערך לפני 4-5 שנים. אני הייתי אז עמית מחקר במכון המחקר למשפחה, משפט ושוויון, מכון מחקר לדיני משפחה שהקים דוקטור יואב מזה. ובאותה תקופה עלו כמה סוגיות כבדות משקל בשיח הציבורי, כבדות משקל בתחום דיני המשפחה, כמו משמורת, מזונות ילדים. זה סוגיות שמאוד התעוררו אז, בעיקר בגלל שב-2005 הילד שקד מונתה להיות שרת המשפטים, והיא בעצם תמכה בשינויים בדיני המשפחה שהיו בתקופה הזאת. ואז באמת דוקטור מזה הוזמן להרבה פגישות גם אצל שרת המשפטים ואצל גורמים אחרים כדי לחוות את דעתו, ואני זכיתי להתלוות אליו. והדבר שראינו, ששמנו לב אליו, שבאמת בכל פעם שאנחנו שמעלים איזשהו נושא שצריכים לתקן, שצריכים שיהיה קצת יותר מאוזן, קצת יותר שוויוני, קצת יותר לא מגדרי, אלא שיפעל על פי קריטריונים אובייקטיביים, תמיד היה לה טיעון אחד נגד הדבר הזה. כלומר, תחום דיני המשפחה בישראל היום מותם מאוד לטובת אנשים, מתחום המזונות אישה, מזונות ילדים, משמורת, כל הסוגיות הנלוות. ותמיד שאתה רוצה לשנות איזשהו משהו שיהיה, נגיד, אפילו לא מגדרי, תמיד עולה טענה הנגדית שיש לגבר יתרון מאוד חזק שהוא נקרא היכולת לסרב גט. וכדי לאזן את היכולת הזאת של הגבר לסרב, לסרב לתת גט, צריכים לאזן אותה על ידי נטיית כוח לאנשים בצד השני. הבעיה שהייתה לנו עם הדבר הזה, שזה לא תמיד מה שאנחנו מכירים בשטח. כלומר, ראינו שיש יותר כוח באמת לאנשים בתחום הגירושים מכל הסוגיות, ולא ראינו שהכוח הזה מתאזן, ואמרנו צריכים לבדוק את הדבר הזה. כלומר, הבעיה הייתה שכמי שעוסקים בפרקטיקה, בפועל, לא הכרנו כל כך מסורבות גט. להפך, דווקא הכרנו גברים יותר מסורבים, או אנשים שאמרו שהם מסורבות גט, ובאמת, מבחינת המציאות החברתית המשפטית, הם לא היו. ואז באמת דוקטור מזה הציע שנחקור את הסוגיה הזאת לעומק. נראה באמת מה עומד מאחורי הדבר הגדול הזה, שקוראינו סרבנות גט, והאם אכן כצעקתה. והממצאים שראינו באמת הפתיעו אותנו בצורה שלא חשבנו.
זאת אומרת, אתה אומר הגעת לסיפור הזה של מחקר סרבנות גט, כחלק מהרעיון זה בכלל מדיניות הרבה יותר גדולה של יחסי משפחה וכל הדברים האלה, ואת ראית שהם משמשים בזה כקלף, אבל לפני שבאמת ניכנס לכל הסיפור של סרבנות גט, יש לי שאלה, נגיד זה בנישואים אזרחיים וגירושים אזרחיים, יש דבר כזה סרבנות גט, זה גם קיים או שזה קיים רק בגלל שיש את בתי הדין הרבניים?
אז כשהבריטים נכנסו, בעצם מכל מקום, זה לא היה ייחודי לישראל, גם בעודו, מכל מקום שבעצם הבריטים שלטו, הם הבינו שיש דבר שהם לא רוצים להיכנס אליו עם אנשי המקום, זה תחום דיני המשפחה, זה תמיד סוגיה רגישה, ולכן, אמנם הם תמיד הביאו גם את הדין האזרחי שלהם, אבל כל מה שנוגע לדיני משפחה, תמיד החליטו שהדין שיהיה בדין האישי, כן, כל מה שנוגע למשפחה, יהיה הדין האישי, כלומר, הדין הדתי של האוכלוסייה המקומית. ולכן, כשהם באו גם לארץ, בעצם קבעו על יהודים, יחול וכל מה שנוגע לנישואים וגירושים, יחול הדין ההלכה היהודית. ועל מוסלמים, הדין השרעי. ועל נוצרים, הדין הנוצרי, לפי העדות הנוצריות השונות. ובעצם כשמדינת ישראל קמה, היא המשיכה את הדבר הזה. עכשיו, בעולם המערבי היום מקובל באמת שנישואים וגירושים יכולים להיות אזרחים, כלומר, המדינה נותנת אפשרות לאיזה גורם מנהלי, בעצם שהוא מכריז על הנישואים, הם נרשמים, וכשרוצים להתגרש, הולכים לבית המשפט, ובית המשפט הוא זה שקובע שזוג גירושים, ולכן למשל, גם אם צד אחד לא מופיע או מתנגד, בית המשפט יכול לקבוע שהזוג, בני הזוג גירושים, ואז הם נרשמים כגירושים, ומבחינת החוק, מבחינת הדין, הם גירושים. לעומת זאת, בארץ חל הדין האישי, הנישואים וגירושים, כלומר, אצל יהודים זה הלכה יהודית, כלומר, כל הנישואים והגירושים מתבצעים אך ורק לפי ההלכה היהודית, ובהלכה היהודית, פסקי הדין הגירושים הם לא קונסטיטוטיביים, כלומר, בית הדין לא יכול להורות על הגירושים של הצדדים, מי שבעצם מחולל את הגירושים, מי שיוצר את הגירושים, הם בני הזוג, וזה באמצעות גט שהגבר נותן לאישה. בית הדין היום, שמגישים תביעת גירושים, הוא בעצם יכול להגיד לבני הזוג, אתם צריכים להתגרש, הוא לא יכול לקבוע את הגירושים. הגירושים יכולים רק להתבצע על ידי הגט.
הבנתי, וזה בעצם יוצר את כל הבעיה של, של סרבנות גט של גברים כלפי נשים, כי ההלכה היהודית בעצם מחייבת את הגבר לתת גט לאישה, ולאישה אין כאן שום אמירה כנגד, כנגד הגבר במקרה הזה?
בעצם כן, זה בעצם המצב של סרבנות גט. כאשר אחד הצדדים מסרב להתגרש, כלומר, באופן מסורתי זה שהגבר מסרב להתגרש, אבל גם האישה היום יכולה לסרב להתגרש.
מה זאת אומרת לסרב להתגרש? האישה יכולה לסרב להתגרש בהלכה היהודית?
יפה, אז בניגוד למה שמקובל לחשוב, תופעת סרבנות הגט היא לא תופעה שפוגעת רק בנשים, אלא גם בגברים. בעבר, באמת, רק הגבר, הכל היה תלוי בגבר. ברצונו ייתן גט, ברצונו לא ייתן גט, והוא היה יכול גם לקפות על האישה לקבל גט. כלומר, אם הוא היה רוצה, הוא היה לוקח גט, זורק לאישה, זורק לידיים שלה, וזהו, והם היו גרושים, לא היה צריך את הסכמתה. וזה נתן המון כוח לגבר. שהוא מצד אחד היה יכול לגרש את האישה בעל כוחה, מצד שני היה יכול לסרב לגרש אותה מתי שהיא רצתה להתגרש. הדבר הזה השתנה במאה ה-11, בחרב דרבנו גרשום, שרבנו גרשום קבע שבעצם צריך הסכמה של שני הצדדים להתגרש. עכשיו, החרב דרבנו גרשום הזה, זה חרב דרבנו גרשום שהתקבל בכל הקהילות היהודיות. בכל קהילות ישראל, כבר לפני 1,000 שנה, בעצם התקבל שאי אפשר לגרש אישה בניגוד להסכמתה. וזה אומר שהאישה יכולה לסרב להתגרש.
זאת אומרת, המוטיבציה לחרם דרבנו גרשום הייתה בעצם להעצים את, את, את הכוח של אנשים שעד אז היו בעצם מאוד מופלות ביחסים של, של גיטות וכו'.
במובן מסוים, כן. בעצם, אפילו הראש אומר שבעצם נועד להשוות את כוח האישה לאיש. במובן הזה, כן.
הבנתי. ו... מה בעצם אתה אומר שיש כאן איזה בעיה שקיימת בשני הצדדים, אבל מה אפשר בכלל להרוויח מסרבנות גט? למה זה קיים? מה האינטרס של צד כלשהו למנוע מהצד השני את הגט ולסרב לתת אותו?
באמת, אפשר, יש המון סיבות, אנשים, האישיות שלהם מורכבת, ואנשים שונים יהיו סיבות שונות. אפשר להגיד, סיבה ראשונה, אפילו במובן מסוים יש שיראו אותה כחיובית, זה רצון אמיתי לשלום בית. כלומר, הרבה פעמים בהליך גירושים, מי שמכיר את הפרקטיקה, האדם הרבה פעמים לוקח לו זמן עד שהוא מתבשל. היחסים מדרדרים עם בני הזוג, והאדם עובר איזה תהליך עד שהוא מחליט בסופו של דבר שהוא רוצה להתגרש. עכשיו, הרבה פעמים התהליך הזה נמשך חודשים, והבן זוג שלו לא עובר את אותו תהליך. כלומר, הרבה פעמים שבן אדם רוצה, אומר, אני רוצה להתגרש ומגיש כבר תביעת גירושים, הוא עבר תהליך כבר של חצי שנה, של 8 חודשים. הבן זוג שלו לא עבר את אותו תהליך, והבן זוג שלו פתאום זה נחת עליו כרעם ביום בהיר, ואומר, סליחה, מה פתאום להיפרד? בואו ננסה שלום בית, בסדר, אז היחסים יתרדרו, אבל בואו נלך לייעוד זוגי, בואו נעשה משהו אחר, ועוד לא ישלים עם הרצון של הצד השני, לפעמים לוקח לו זמן להשלים עם הדבר הזה, ובגלל זה יש אנשים שמסרבים לא כנקמה או משהו כזה, אלא לפעמים באמת כי הם רוצים לנסות להצליח. אגב, קרוב לבין 15-20% מהתביעות הגירושין שמוגשות היום באמת נמחקות אחר כך, הרבה פעמים, לא כי תביעות לשלום בית מתקבלות, אלא כי באמת בני הזוג בסופו של דבר מצליחים קצת לחזור לזוגיות או לנסות דברים אחרים.
אבל יש גם, יש גם סרבנויות, אתה יודע, יותר דרסטיות, לא מכיוון שרוצים להגיע לשלום בית, אלא כי יש כאן איזשהו רצון לתבוע משהו, להשיג משהו?
כמובן. הסוגיה של שלום בית, אני חושב שזה באמת המיעוט של המקרים. אפשר להגיד, הרבה לפחות בעבר היה או מרגשות נקם, או איזה מעין מצ'ו כזה של הגבר שיגיד, מה פתאום שאשתי תיפרד ממני, או מה פתאום שאשתי תהיה עם גבר אחר אחריי, מצד זה, אבל גם אחוז מאוד קטן, אפשר לדבר על רגשות נקם, של לנסות לנקום בצד השני, יש לי פה כלי מאוד חזק לפגוע, אין לי כלים אחרים לפגוע, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לפגוע בצד השני, בין אם זה הגבר ובין אם זה האישה, ואני אשתמש בכלי הזה, יש לי פה כלי, אני אשתמש בו, ביחד עם כל הכלים האחרים שאני יכול לפגוע בצד השני. סיבה נוספת שיכולה להיות, זה סיבה יותר מחושבת, נגיד את זה ככה, פחות רגשית, זה פשוט לנסות לסחוט מהצד השני תנאים משופרים בסוגיות הנלוות להליך הגירושין. כשמתגרשים יש כמה, הרבה סוגיות כלכליות ומשפחתיות שנלוות לדבר הזה, מזונות בן זוג, מזונות ילדים, משמורת על הילדים, חלוקת רכוש. בעצם יש פה לצדדים מנוף לחץ כדי לדרוש מהצד השני שרוצה להתגרש ויתורים בסוגיות הנלוות האלה. וככה להשתמש, למרות שאני צריך גם להגיד בסוגריים שבפועל הנקודה הזאת כמעט ירדה, האופציה הזאת של סחיטת גט כמעט ירדה היום מהשולחן.
אוקיי, אנחנו נתייחס לזה אחר כך, זה באמת מעניין אותי מה שאתה אומר, למה זה ירד, אבל בכלל, מה היקף הסיפור הזה של סרבנות גט אנחנו שומעים כל הזמן? במה מדובר בכלל?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז פה באמת צריכים לדעת שיש הרבה דיס-אינפורמציה, או יותר נכון אפילו נתונים שקריים או דמגוגיים שמופצים באוויר.
מה הנתונים שמפורסמים, שמקובלים, שאתה קורא להם שמופצים באוויר?
הלך הרוח היום בציבור שמה שמקובל לחשוב זה שיש בין אלפים לעשרות אלפים. עכשיו זה לא סתם נתונים, זה כי ככה התקבע בציבור, בין היתר אפילו במקומות רשמיים. למשל, בוועדה לקידום מעמד האישה, בזמנו הוצג מחקר עוד ב-2003 של מרכז רקמן וקואליציית עיקר, שדיבר על 100,000 מסורבות. 100,000 מסורבות גט, בלי גברים, 100,000 מסורבות גט, והנתון הזה התקבל על ידי יושב ראש הוועדה, אז אתי לבני שהייתה יושב ראש הוועדה, והיא אמרה, זה הנתון הרשמי של הוועדה, היא קיבלה את זה כנתון הרשמי של ועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, שיש 100,000 מסורבות.
אוקיי.
נתון נוסף, למשל, מבוי סתום, ארגון שעוסק בעזרה למסורבות גט, הוא פרסם שנה שעברה שאחת מכל 5 נשים בישראל נקלעת למצב של סרבנות גט. זה קיבל הרבה כותרות ביום האישה הבינלאומי, אם אתה זוכר לפני שנתיים, זה פתח חלק ממהדורות החדשות, קיבל בולטות מאוד גדולה. הבעיה עם הנתונים האלה, שהם פשוט לא מתיישבים עם הנתונים הסטטיסטיים. אפילו ברמה הכי פשוטה, אם אני אתן לך דוגמה, למשל, הסיכוי להתגרש בארץ, בערך 26-27%, כלומר, אם מישהו מתחתן, זה הסיכוי הסטטיסטי שלו, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להתגרש, אבל זה גם כולל כמובן רווקים, זה כולל אנשים בגיל 15. בפועל, נגיד ככה, בפועל, אם אתה יוצא לרחוב, אחוז האנשים הגרושים שתמצא הוא נמוך מ-20%. כלומר, הנתונים של מבוי סתום, זה שאומרים בעצם שכל אישה בארץ שהתגרשה, נקלע למצב של סרבנות גט.
כן, 20%.
כן, זה אומר שכל אישה שהתגרשה נקלעה למצב של סרבנות גט. עכשיו, אם נלך קצת אפילו, קצת יותר למקור, בכלל כמה, אפילו אם אנחנו מדברים על 100,000 מסורבות, שזה הטענה של מרכז רקמן, צריכים לדעת שבארץ מתגרשים בשנה בין 10,000 ל-11,000 אנשים, סליחה, 10,000 עד 11,000 זוגות, וזה בערך הנתונים משנות 2000 עד היום, הייתה עלייה קטנה, אבל זה בערך המספרים כבר 20 שנה. כאשר 60% מהגירושים, זה תיקים בהסכמה. כלומר, אנחנו מדברים בערך על 4,000 קצת.
בעשור האחרון.
ב-20 שנה האחרונות.
שנה האחרונות.
כן. אנחנו מדברים בערך בין 4,000-4,500 תיקי גירושים שנפתחים בשנה על ידי אחד הצדדים. כלומר, אחד הצדדים תובע גירושים, והצד השני, ומנהלים עכשיו הליכים. כאשר בערך 50% מהתיקים האלה הם של גברים, 50% של נשים. כלומר, בערך 2,000 תביעות גירושים בלבד בשנה מוגשות על ידי נשים. כאשר ב-60% מהתיקים, אבל זה גם כולל את התיקים שבהסכמה, נגמרים תוך חודש. 96% מהתיקים מסתיימים תוך פחות מ-300 יום מפתיחת התיק. כלומר, הגירושים בישראל נערכים בצורה מאוד מאוד מהירה. גם מהתיקים שרק אחד הצדדים מגיש בעצם את תביעת הגירושים, 60% מסתיימים תוך באותה שנה. כלומר, אנחנו מדברים על 2,000 תביעות של נשים בשנה, כאשר רובם המכריע והגדול נגמר כבר באותה שנה. מהמספר הזה, שאנחנו מדברים על כמה מאות תיקים שלא נגמרו תוך שנה, להגיע ל-100,000 מסורבות, קצת קשה.
זאת אומרת, איך שלא תמתח את הנתונים, זה לא נשמע שזה מתיישב עם האמת, הנתונים של נזרקים שכולנו שותים מפיין שכולנו מכירים אותם.
לחלוטין לא. עכשיו, הנתונים האלה לא, הם לא כל כך נתונים שבדקו סטטיסטיות, הם יותר נסמכו על רעיונות, הם עשו כל מיני, טלפנו לאנשים, אפילו אנשים נשואים, מה יקרה אם וכאשר תבקשי גט, האם את חושבת שיש סיכוי שדבר כזה יקרה, ומתאם לזה עשו את המחקרים. אבל מצד שני, יש לנו גם נתונים סטטיסטיים של בתי הדין לגבי כפי סרבנות הגט. והנתונים האלה מדברים על מספרים שונים בתכלית.
מה הנתונים שבתי הדין מוסרים?
אז קודם כל, לפני שאנחנו מדברים אולי על היקפי סרבנות הגט, צריך אז להגדיר מה זה סרבנות גט, ולראות כיצד בוצעה הבדיקה. כי בתי הדין, הנהלת בתי הדין יותר נכון, פרסמה ב-15 שנים האחרונות 6 או 7 דוחות בנוגע לסרבנות גט, כאשר כל פעם היא נתנה הגדרה אחרת, וביצעה באופן אחר את הבדיקה שלה. אז יש לנו שני נתונים שמדברים על כמה זמן נמשכו הליכים. כלומר, מרגע שהגשתי את תביעת הגירושין, אם עבר איקס זמן ועוד לא התגרשו, כנראה שיש פה בעיה של סרבנות גט. אז יש לנו נתונים מסוף 2006, שלפי הנתונים האלה, היה בסוף 2006 370 תיקים שהיו פתוחים יותר משנתיים.
יותר משנתיים? יותר משנתיים. זו ההגדרה לסרבנות גט לפי אותו דוח.
נכון. כאשר, מתוך ה-370 האלה, 190 מסורבים ו-180 מסורבות. כלומר, 180 תיקים של נשים, שהתיק שלהם היה פתוח יותר משנתיים, כאשר התיקים האלה גם כוללים נשים שבעצם בעלים שלהם נעלמו בחול וכולי, ולאו דווקא של מסורבות גט.
רק שהם מסורבים ומסורבות, רק שאני מבין את ההגדרה, זאת אומרת שבמקרה של מסורבים, האישה מסרבת לתת את הגט, ובמקרה הפוך, מסורבות, הגבר מסרב לתת את הגט. נכון?
נכון, נכון מאוד.
עכשיו, זאת אומרת, רק שנייה, אתה בעצם אומר שיש גם, אם אני מבין מן הדברים, יש לא מעט גברים שמסורבי גט.
אגב, זה נתון מעניין שלפי כל הבדיקות, אמרתי שנתנו שם הנתונים עם הגדרות שונות, בכל הגדרה והגדרה יצא שיש יותר גברים מסורבים שאנשים שלהם מסרבות לתת, לקבל מהם גט, מאשר נשים מסורבות.
אני כאילו קצת מופתע, כי אני, אתה יודע, באתי לדבר איתך על עניין סרבנות הגט, תפסתי אותו כעניין של גברים כלפי נשים, ואתה אומר שיש אפילו רוב לסרבניות גט על פני סרבני גט.
נכון, ולכן אם תראה את כל הדוחות, נגיד, שמוצאים מארגוני הנשים, הם לא מדברים, נגיד, כמה מסורבי גט יש. הם אומרים, יש כך וכך נשים מסורבות. אפילו לא יציבו אל מול את מספר המסורבים, כי זה נתונים שלא כל כך מתאימים אולי לאג'נדה שלהם. בכל מקרה, אם נחזור לסטטיסטיקות, אז זה היה מה שאמרנו עכשיו, שבסוף שנת 2006 היה 370 אנשים שהתיק שלהם נמשך יותר משנתיים, זה היה שמשך הזמן היה שנתיים. היה עוד סטטיסטיקה משנת 2003, שבדקה כמה תיקים פתוחים שנה. אז דובר על פחות מ-1,000 תיקים, היה 900 ומשהו תיקים, שהיו פתוחים שנה ומעלה, כאשר גם במקרה הזה רוב התיקים היו של גברים, כלומר הגברים היו המסורבים ולא הנשים המסורבות, וגם רוב התיקים האלה נגמרו בשנה העוקבת.
הבנתי, זאת אומרת גם שנה זה פרק זמן שהוא סביר במקרה שיש המון דיונים כאלה?
או שכן או שלא, יש מקרים שכן ויש מקרים שלא, אתה מעלה פה נקודה מעניינת שבאמת הסטטיסטיקות האלה בעצם בדקו כמה זמן התיק היה פתוח. כלומר, אם תיק היה פתוח שנה, כנראה שיש פה מקרה של סרבנות, אבל זה לא בטוח, יכול להיות שהתיק הזה פתוח, למשל, כי הצדדים הלכו לשלום בית, ניסו שלום בית, נשאר פתוח מסיבה כזאת או אחרת, ולאו דווקא בגלל סרבנות.
ולמרות זאת גם, לפי מה שאתה אומר, הנתונים היבשים, שאתה לא נכנס ובודק אותם צורה איכותנית, מה הסיפור של כל מקרה ומקרה, אתה מדבר על כמה מאות מקרים, וגם בתוכם יותר מחצי בכלל זה גברים. זאת אומרת, אני רואה כאן פער אדיר בין אותו מספר שנזרק מקודם 100,000 נשים, או כל אישה חמישית, לבין כמה מאות בודדות של נשים ששנה, נגיד, לא קיבלו את הגט שלהם.
נכון, וזה נתון שגם אותנו נורא, נורא הפתיע, כי מדברים על מספרים מאוד גדולים, אומרים, באמת, סרבנות הגט נחשבה במשך המון שנים לבעיה המרכזית בתחום דיני המשפחה בישראל, ואומנם זו בעיה באמת מאוד קשה וחמורה, אבל ברור שאנחנו מדברים על בעיה חברתית קשה, אנחנו גם צריכים להסתכל על היקפי התופעה, ובאמת ההיקפים הרבה יותר מצומצמים ממה שחשבנו. יש לי, זה גם, אתה יודע, בדיעבד, אחרי שגיליתי את הנתונים, פתאום זה התחבר לי לדברים שונים שלא הסתדרו לי לפני כן. היה לי מקרה של זוג שהכרתי, הכרנו הרבה שנים, כלומר, זה זוג שהתגייר וההורים שלי ליוו אותם, ההורים שלי ליוו אותם גם לחתונה, זוג גרים, והולידו 5 ילדים,
והיחסים
התדרדרו, כן, הם חזרו לגרמניה, בעצם האישה לקחה את הילדים לאירופה, 5 ילדים, והגבר היה בארץ. ואני הייתי באמת בקשר טוב עם שני הצדדים. זוג שאני מכיר כבר למעלה מ-20 שנה. הם גרו אצל ההורים שלי מספר חודשים. והיא הגישה תביעת גירושין בארץ, אבל לא עשתה איתה שום דבר. ולהפך, היא לא הייתה מגיעה לדיונים. גם אפילו סרבה לעשות סקייפ עם בית הדין. כלומר, ממש לא שיתפה פעולה עם שום דבר מהליך הגירושין בארץ. ופתאום בפסח, חג החירות, היה כתבה מאוד גדולה עליה, ועוד ארבע נשים אחרות שלא הכרתי, כתבה מאוד גדולה על יוצאים מעבדות לחירות, על מסורבות הגט, התמונה שלה התנוססה באחד העיתונים המרכזיים במדינת ישראל, על המאבק שלה בתופעת סרבנות הגט. עכשיו, במקרה הזה, אני הכרתי את כל הפרטים, אני גם הכרתי את שניהם, וגם זה לא שהצגתי משהו ואתה יכול להגיד שאני מוטה לך הצדדים, מי שבעצם יקבע את כל ההליכים, הייתה אישה שלא הפיעה לדיונים ולא הסכימה, לא הסכימה אפילו לדבר עם בית הדין בטלפון. אבל היא קיבלה כזאת במה. ואת אומר, אם זה האנשים שאתם מביאים כדי להציג את תופעת סרבנות הגט, כנראה שלא מצאתם אולי נשים אחרות שבאמת
במצוקה. זה גרם לך לחשוד בעניין. תגיד לי, אולי בכלל אפשר להסתכל על כל הסיפור הזה של סרבנות גט, לא כנגיד, לא נצייר את קו החזית כבעצם מאבק בין נשים וגברים, אלא יותר, זאת אומרת, זה עניין אישי, עניין אישי שקשור בעצם יחסים לבני אדם. ברור שיש כאן אישה וגבר משני הצדים, אבל זה לא עניין של גברים מול אנשים או נשים מול גברים, אלא שאלה של היחסים בין כל זוג וזוג שנמצא באותו הליך.
קודם כל החלוטין, כלומר בעצם התוצאות של המחקר שערכנו באמת מראות שהבעיה של סרבנות הגט היא בעצם לא בעיה מגדרית, אלא זו בעיה חברתית, בעיה חברתית קשה שחייבים גם לתת לה פתרון, אבל בהחלט היא לא בעיה שתלוית מגדר. עם זאת, אני צריך להגיד בסוגריים, שיש קבוצת אוכלוסייה של נשים, שבאמת הבעיה הזאת פוגעת יותר. כלומר, נשים בגיל הפוריות שעוד רוצות ללדת, כמובן שהבעיה הזאת פוגעת בהם יותר, בגלל שהן לא יכולות ללדת. יש היום כל מיני פתרונות, אז הם עושים הריונות מבחינה וכולי, פתרונות לא נוחים. אבל ברור שבקבוצה הזאת, הנושא של הסרבנות גט פוגע יותר, אבל זו הקבוצה הקטנה מבין המסורבים והמסורבות, וברור שבאופן כולל מדובר בבעיה חברתית שלא תלוית מגדר. אבל אם נחזור רגע להגדרות מקודם של הסרבנות, עד עכשיו אמרנו על הגדרות של סרבנות על משך הזמן, אבל גם בתי הדין נתנו כמה וכמה דוחות שניתלו לא על משך הזמן, אלא על מועד מתן פסק הדין. כלומר, שבית הדין קבע שבני הזוג צריכים להתגרש, האם פסק הדין שלהם בוצע או לא. אז למשל, בשנת 2003 בדקו כמה תיקים יש בהם ניתן חיוב גט על ידי בית הדין, וחיוב הגט לא בוצע תוך חודש ממתן פסק הדין.
שזה מועד קצר יחסית. חודש. זאת אומרת, זה לא מדבר על סרבנות ארוכת שנים.
נכון, זה אומר שבית הדין פסק דין לגירושין, קבע נגיד מועד לדיון עוד 3 שבועות כדי לתת את הגט, והגבר לא הגיע. אז ב-2003 היו 200 מקרים כאלה, כלומר היו 200 נשים מסורבות גט. מבקר המדינה לא כל כך אהב את ההגדרות האלה, של, את ההגדרה הזאת של סרבנות גט, כי היא בעצם בדקה רק את חיוב הגט, ולא פסקי דין אחרים לגירושין. כלומר, שבית הדין נותן פסק דין לגירושין, יש לו רמות חיוב שונות של פסק הדין. ובעצם פה בית הדין בדק רק סוג אחד, והיה עוד בדיקה שבדקה גם חיוב וגם כפייה, זה שני סוגים. ובקרן מדינה אמר, סליחה, אבל רוב המקרים זה לא חיוב או כפייה. בוא תבדוק לי את כל פסקי הדין לגירושין. כל פעם שהוגשה תביעה, בית הדין אמר, בסדר, צריכים להתגרש, אפילו אם זה רק המלצה להתגרש, אני רוצה לדעת כמה מקרים כאלה יש. ואז בספטמבר 2003 מבקר המדינה ביצע הבדיקה כזאת, וגילה שיש 465 תיקים כאלה. כלומר, 465 תיקים בהם ניתן פסק דין לגירושין, לא משנה באיזה רמה, אבל שהוא לא בוצע.
פסק דין, ואתה לא, אתה לא יודע אם זה גבר או אישה
נכון, מהדוח לא ברור האם זה כולל גם גברים או לא כולל גברים, כלומר, האם זה כולל רק נשים שגישו את התביעות, או שזה מדבר על כלל התיקים.
אוקיי, אוקיי, אז זה הנתונים בשנת 2004.
עכשיו, בשנת 2017, הנהלת בתי הדין פרסמה דוח חדש, מאוד מקיף, בעצם קרא לו הדוח על היקפי הסרבנות משנת 2012 עד שנת 2016, ושם הם ביצעו בדיקה אחרת. אמרו, כל המקרים שבהם היה פסק דין לגירושין ברמה של חיוב, כפייה או המלצה, והגט לא סודר במועד שנקבע. ואז יצא שבשנת 2012 היו 42 מסורבות ו-53 מסורבים. כלומר, כל פעם, גם פה, היה כל פעם יותר מסורבים ממסורבות.
אבל, רק שנייה, בעצם, אבל, בעצם ההגדרה הזאת היא יותר מחמירה מההגדרה של 2004, נכון? זאת אומרת, כי קובעים זמן ולא עשו אותו, ולמרות אותו, הנתונים רק ירדו בין 2004 ל-2016.
לא מדויק לחלוטין, כי פה כן היה, יש סוג מסוים שפסקי דין גירושין שלא נכנסו. מצד שני, גם יש פעמים שהגט לא סודר מסיבה מוצדקת. למשל, היה הדרות של אחד הצדדים מטעמים רפואיים. יכול להיות שהאישה הייתה חולה באותו יום, מביא אישור, הגט לא סודר במועד שבו נקבע לידי בית הדין, יכול להיות שהוא סודר חודש אחר כך. עדיין אנחנו נספור את זה. ואז, ב-2017, אם אתה זוכר, היה קמפיין מאוד גדול, פתאום אחרי שפורסם הדוח, היה כותרות בכל העיתונים שיש 360 ומשהו מסורבות גט וכולי. הבעיה עם הנתונים האלה, ש... קודם כל, יש פה תיקים בסטטיסטיקות האלה, תיקים שנספרו יותר מפעם אחת. כלומר, ברגע שבית הדין נותן גם החלטה ב-2012, גם החלטה ב-2013, יכול לתת כמה פעמים החלטות באותו תיק, יספרו אותם כמה פעמים. דבר שני, אנחנו לא יודעים מה המשך זמן הסירוב. דבר שלישי, הדוח הזה בדק, סכם בעצם את כל המקרים, ולא נתן לנו נקודת זמן ספציפית. כלומר, אם יהיה פה מקרה שאחרי חודש כבר כן ניתן לגט, אתה לא יודע... בנקודת זמן מסוימת כמה מסורבות וכמה מסורבי גט יש לנו, בניגוד לדוחות האחרים. בכל מקרה, אם אני לוקח, מסתכל באופן כללי על כל הדוחות שבתי הדין פרסמו, בעצם אפשר אולי להגיד שכמות מקרי הסרבנות בזמן נתון מדברים על כמה עשרות עד כמה מאות בזמן נתון, כאשר רוב המסורבים הם בעצם גברים ולא נשים.
ואם אני אשאל אותך כמה מקרי סרבנות קשה, הרי זה המקרים שמתפרסמים, אותו בן אדם שבורח לו לחול, או מפרסמים אותו, עושים לו שיימינג, והם, אתה יודע, אפילו החזירו לעולם את רעיון החרם הקהילתי. כמה מקרים של סרבנות קשה, הארדקור, אתה מעריך שיש מכל הנתונים שיש לך?
קשה לי מאוד לדעת, כי בנתונים של בתי הדין אין אף פעם את משך זמן הסירוב. כלומר, אני יודע מה הזמן המינימלי, שלמשל שבן אדם שב בכלא, זה יום אחד. כלומר, בן אדם אחרי שהוא נכנס לכלא יום אחד כבר נתן גט, ואני יודע את משך הזמן המקסימלי, כלומר, יש היום אנשים, יש בן אדם שיושב כבר 19 שנה בכלא, הזמן הכי ארוך שמי שישב בכלא היה 34 שנים, פשוט מת בכלא. אז יש כמה תיקים שבאמת משך הזמן בהם מאוד ארוך, מדובר במיעוט גדול של מקרים, כלומר, להערכתי, עשרות בודדות, גם של גברים, גם של נשים, שבאמת הסרבנות היא ממושכת.
הבנתי. טוב, אבל עדיין, אתה מתאר לי כאן אנשים קשי עורף שיושבים 30 שנה בכלא ולא מוכנים לתת גט. מכאן אני בעצם שומע שיש אפשרות לכפות אותם, ממש להושיב אנשים בכלא. מה היה בכלל אמצעי הלחץ שעומדים בפני בית הדין כשהוא רוצה לנסות לכפות את הגט?
אז באמת, כמו שאתה אומר נכון, בעיקרון, כדי להתגרש, אמרנו, צריכים את ההסכמה של הצדדים, גם של הגבר, גם של האישה. כאשר האקט עצמו זה גבר, גט, מסמך שהגבר נותן לאישה, וככה הם גרושים. אלא שנכון שזה צריך להיות לרצונם, אבל אפשר לכפות. כלומר, אפשר להגיד לבן אדם, אתה אמנם אומר שאתה לא רוצה, אתה באמת כנראה כן רוצה, אנחנו נראה לך שאתה רוצה, ואיך אנחנו נעשה את זה? באמצעות סנקציות שאנחנו נטיל עליך. אנחנו נטיל עליך סנקציות, אנחנו לא אומרים שאתה חייב לתת את הגט. אתה יכול להמשיך עם הסנקציות. אבל הסנקציות האלה יוסרו רק אם תיתן את הגט. בעצם אנחנו מעודדים אותך לרצות לתת את הגט.
אוקיי, ומה הסנקציות שעומדות באמת? מה סל הסנקציות שעומד בפני בית הדין?
אז הסנקציות, קודם כל, ההטלה שלהם תלויה קצת ברמה של פסק הדין לגירושין. עכשיו, הטענות פה, נגיד, הרבה מהטענות שהיו בכל הנוגע לסרבנות גט, שבתי הדין בעצם לא היו נותנים סעד למסורבות הגט, באמת היו טענות נכונות, אבל היו טענות נכונות בעבר. כלומר, בעבר, עד שנות ה-90, עד אמצע שנות ה-90, ואפילו קצת עד שנות ה-2000, באמת המערכת המשפטית לא הצליחה לתת מענה ראוי למצוקה של מסורבות הגט. היה קצת סנקציות, אבל האפקטיביות שלהם הייתה מאוד מאוד מינורית, ולא היה, באמת לא היה בהם ממש, הם נתנו באמת למקרה קיצון, נתנו סעד, אבל רוב רובם של המקרים לא היה בהם צעד ממשי. ולמה אני מתכוון? היה בעצם בעבר, עד שנת 95, היו לנו שלושה סוגי סנקציות. היה סנקציית מאסר, החקוד הרבנותם, ומזונות מורכבת מחמתו, ואני אסביר רגע. סנקציית מאסר בעצם, יש לנו סרבן גט, אומרים לו, אין בעיה, אתה מסרב, אבל אתה תשב בכלא.
אוקיי,
מה... עד אשר זה ייפטר.
זה הסנקציה החמורה.
סנקציה חמורה, והיא מאוד מאוד יעילה במקרים שהיא ניתנת. הבעיה הייתה שהסנקציה הזאת הייתה ניתנת במקרים מאוד נדירים. למה? כי לפי החוק היה צריך, היה אפשר לתת אותה רק במקרים של כפייה לגט. ומי שהיה יכול להטיל את הסנקציה הזאת היה בית המשפט המחוזי. כלומר, בית הדין היה קובע שפסק דין ברמה של כפייה לגט, ואז היועץ המשפטי לממשלה היה פונה לבית המשפט המחוזי ומבקש להטיל את הסנקציה. בגלל המאבקים שהיה באותה תקופה בין בית הדין לבית המשפט האזרחי, בתי הדין לא רצו את ההתערבות של בית המשפט האזרחי. ולכן פסקי הדין שבהם היה כפייה לגט, היו פסקי דין מועטים, היה מדובר על פסק דין אחד או שניים בשנה. כלומר, מעט מאוד פסקי דין, ורק לאחר הרבה זמן באמת היו מגיעים לרמה הזאת של הכפייה לגט.
נקודה צדיק, כפייה לגט זה איזשהו סיווג של הגט?
כן, זה בעצם סיווג של הגט שאומר, בעצם בני הזוג חייבים להתגרש. כלומר, יש לילת גירושין, מבחינה הלכתית, בני הזוג האלה כבר לא יכולים להמשיך להיות ביחד, בית הדין קובע שהם חייבים להתגרש.
אוקיי.
ובגלל כל התנאים האלה, היו כמה תנאים שהחוק קבע, מתי אפשר לשים בן אדם בכלא, באמת, הסנקציה הזאת, השתמשו בה במקרים מאוד מאוד מעטים. הסנקציה השנייה שהיה אפשר להטיל, זה הרחקות דרבנו תם. הרחקות דרבנו תם זה בעצם סנקציה דתית, שבית הדין היה מטיל, לא מכוח החוק, החוק לא נתן, אבל בית הדין אומר, אני בעצם נשען על ההלכה היהודית, אני יכול להטיל גם סנקציות מההלכה היהודית.
שהיא אומרת?
בעצם, שבית הדין יכול לתת איזה סנקציה שהוא רוצה על הבן אדם, כל עוד היא סנקציה לא ישירה. כלומר, הוא לא יכול לעשות נידוי, הוא לא יכול להקות אותו. בעצם, השאלה אם הוא יכול לשים אותו במאסר או לא, זה נתון במחלוקת הלכתית, אבל כמעט כל דבר אחר הוא יכול. אז למשל, גוזרים שלא לעשות טובה, לא לסחור עם הבן אדם, שלא לדבר איתו, לא מעלים את הבנים שלו, אז לא קוברים אותו, לא מערכים אותו, לא משקים אותו, לא מעלים אותו לתורה, לא שואלים לשלמה, בעצם כל החברה מתרחקת ממנו.
החברה הדתית.
יפה, זה הבעיה באמת. הבעיה שהסנקציות האלה באמת היו מתאימים מאוד לקהילה דתית, או לחיים של פעם, לחיים היהודים של פעם, שחיו חיים דתיים, בתוך קהילה סגורה, והאדם היה תלוי בקהילה שבה הוא חי. היום הבן אדם חי לבד, יותר אינדיבידואלי, הוא לא תלוי בקהילה הדתית, למעט מאוד חברות מאוד מסוימות, ולכן סנקציות כאלה לא משפיעות עליו. בית הדין יכול להגיד עד מחר שמצווה להתרחק ממנו ואסור לצרפו למניין, ושאף אחד לא ידבר איתו, אין לזה כמעט שום משפע. דבר שני, הסנקציות האלה, אתה לא יכול לאכוף אותם על ידי רשויות האכיפה בישראל. אתה לא יכול להגיש אותם להוצאה לפועל. אתה לא יכול לקבוע שאף אחד לא, אין חייך לאכוף את הסנקציות האלה. ולכן הם הפכו להיות מאוד לא אפקטיביות, למעט מקרים מאוד מסוימים של אדם שבאמת חי בקהילה סגורה, וגם תלוי כלכלית וחברתית בקהילה שבה הוא חי. דבר שלישי, גם הסנקציות שכן היו אכיפות, למשל, לא לקבור, בג"ץ פסל אותם. כלומר, בית הדין הטיל פעם איסור קבורה על בן אדם, בן אדם הגיש בג"ץ, בג"ץ אמר, סליחה, אין לכם סמכות, ובעצם הוריד את הסנקציה
הזאת. אני חושב שלא הבן אדם הגיש את הבג"ץ, אלא מישהו הגיש בשמו.
לא, פה הבן אדם, לא.
איסור קבורה של מי בעצם? של מישהו מהמשפחה
שלו? זה בית הדין קבע מראש, אמר, אתה לא תתן את הגט, אם אתה תמות, אנחנו לא נקבור אותך. ואז הבן אדם הגיש את הבג"ץ.
הבנתי.
הסנקציה השלישית שיש, שהיו מטילים, זה מזונות מעוקבת מחמתו. כלומר, אומרים לבן אדם, אתה חייב מזונות אישה, אתה לא נותן גט, אין בעיה, אנחנו ניתן עליך סנקציה קשה של מזונות מוגדלים, בוא תשלם עכשיו 50,000 שקל בחודש, כל חודש שאתה לא נותן את הגט. הבעיה עם הסנקציה הזאת היא, אחד שהיא רק רלוונטית למי שיש לו כסף, בן אדם שאין לו כסף, אתה יכול להטיל עליו כמה שהוא רוצה.
בעיה מאוד הוא יהפוך לפושט רגל.
כן, אבל הבעיה יותר קשה, שבג"ץ הגביל מאוד את השימוש. הוא אמר, אני לא מרשה מזונות עונשיים, אתה לא יכול להטיל, בעצם קיצץ פה את הכנפיים של בית הדין, ובעצם מאוד הגביל את השימוש בסנקציה הזאת, עד שהיא כמעט הפכה ללא יעילה.
בעצם, אז זה התיאור של הסנקציות לפני 30 שנה, מה קורה היום? יש יותר סנקציות?
היום אנחנו במגרש אחר לחלוטין. בשנת 95 המחוקק בעצם תיקן חוק גדול בעניין הזה, שכולו עוסק בעצם בסנקציות שאפשר להטיל על סרבני גט, ומאז הוא תיקן אותו כמה פעמים, והסנקציות היום רחבות לבלי הכר, אם אתה רוצה, נפרט אותם קצת.
תן לי ככה פירוט קצר של הסנקציות, מה, אני ככה כבר פחד לחשוב, איזה סנקציות יש לך, אחרי שאמר לי שיש כלא, כן?
כן, אז קודם כל, באמת לגבי המאסר, שזה באמת הסנקציה הכי יעילה שיש היום, לפי ההלכה גם אפשר להקות, אי אפשר היום להקות לפי ההלכה היהודית, סנקציה הכי חריפה היום בעצם שאפשר להטיל, זה לשלול לבן אדם תחרות, לשים אותו במאסר. אז אם בעבר היה רק בכפייה לגט, היום בכל פסקת דין לגירושין אפשר להטיל את הסנקציה הזאת, אמנם בתי הדין לא מטילים אותה בכל פסקי הדין לגירושין, אבל בהחלט בכפייה לגט, והיום גם יותר בחיוב לגט, כבר בהחלט מטילים את הסנקציה הזאת. דבר שני, פעם רק היה בית המשפט המחוזי, היום גם בתי הדין הרבניים. כלומר,
הם לא צריכים אישור של בית המשפט.
לא, פעם זה לא היה אישור, בית הדין בכלל לא היה לו סמכות. אבל זה הכל מתבצע בתוך בית הדין, אז בית הדין גם הרבה יותר נוח, אז הוא יקבע יותר פסקי דין ברמה של כפייה וחיוב לגט, והוא יכול להטיל מיד את הסנקציה הזאת. בנוסף, פעם הסנקציה הזאת בעצם היא סנקציה אזרחית. כלומר, בעצם זה כלי אזרחי, וברגע שהבן אדם נותן את הגט, הוא ישר יוצא. היום זה גם הפך למעין עבירה פלילית. אמנם אין עבירה פלילית בחוק העונשין של סרבנות גט, אבל פרקליט המדינה בעצם הוציא הנחיות שבעצם אפשר להעמיד, בגלל שהוא לא שומע לבית הדין, אפשר גם להעמיד אותו על זה לדין פלילי, ואפשר להכניס אותו על הדבר הזה לכלא. אם אתה רוצה שאני קצת על הלך הרוח שיצא בתקופה הזאת, וכמה, איזה שינויים מחכי לכת היו לנו מהבחינה הזאת, אפשר לראות האקטיביסטיות של בית הדין בסוגיה הזאת. החוק קובע שאפשר להכניס, שבית הדין יש לו סמכות להכניס עד 10 שנים סרבן גט לכלא. ומה הרציונל? שזה כלי שכנוע אזרחי. כלומר, יש לך פה איזו חובה אזרחית, אין איסור פלילי של סרבנות גט, אנחנו באים לשכנע אותך. אם האדם ישב 10 שנים בכלא, כנראה שזה לא, כנראה שהוא לא ישתכנע, וגם בעצם המחוקק רצה קצת להגביל את בית הדין, ונתן לו עד 10 שנים. הבעיה הגיעה אחרי שנת 2010, שבן אדם ישב כבר 10 שנים, ולא נתן את הגט. ואז בית הדין קבע שבעצם למרות שהחוק אומר, חוק קיום פסקי דין של גירושין, החוק הזה אומר שמותר לו רק 10 שנים, אבל לפי פקודת ביזיון בית משפט, מותר לבית הדין גם לתת מאסר לתקופה בלתי קצובה. כלומר, אתה לא חיבת, כן, נתנו לו לתקופה בלתי קצובה, אמרו, אתה תשאר בכלא, עד אשר תיתן את הגט.
זה הבחור של 30 שנה?
לא, לא. הבחור של 30 שנה זה בית המשפט המחוזי. זה בחור שעכשיו כבר יושב 17 או 19 שנה, למרות שעכשיו הוא כבר יוצא, היה שם סיפור יותר מורכב שבית דין פרטי ביטל עכשיו את הגט, ואז האישה כבר ביקשה שישחררו גם את הגבר.
הפקיע את הגט.
כן, לא ניכנס לעניין הזה. השימוש בסנקציות למאסר היום הוא כבר הפך בהקשר הזה של סרבנות גט. אגב, אין עוד סוגיה שאפשר ככה להכניס, סוגיה אזרחית שאפשר להכניס בן אדם לכלא. עכשיו, השימוש בזה אפילו נעשה כנגד צדדי ג', יש אפילו פסק דין של בית הדין הרבני, שתפס אבא של סרבן גט, סרבן גט היה בארצות הברית, אבא שלו בא לארץ, אמרו, אתה גרמת לבן שלך לסרב גט, וקבעו לו מאסר של 30 יום, וצו עיכוב יציאה לארץ.
הוא נכנס למאסר?
היה על זה, הוא הגיש על זה בגץ, אחר כך חזר לבית הדין הרבני, אני לא יודע בסופו של דבר מה
הסגר בבית כזה. אבל בכל זאת, בית הדין הרבני מנסה להפעיל עונשי מאסר אפילו על קרובים של סרבן גט.
כן, קרובים שלדעתו משפיעים על סרבן הגט, לחלוטין. הבעיה, אבל באומנה, אז שוב, ההרחבה בכלי הזה מאוד גדלה. בשנים האחרונות, בתקופה של 5 שנים, נכנסו 70 סרבני גט לכלא. הבעיה שעדיין משתמשים בה רק בכפייה לגט או בחיוב לגט, לא משתמשים בה ברמות חיוב אחרות שפסקי דין לגירושים שאין מרוב. ולשם המחוקק, אז יש לנו בתי הדין משתמשים בסנקציות אחרות.
מה זאת אומרת, יש סנקציות יותר לכיוון כלכלי?
כלכלי וגם אישי, אם אתה רוצה, אני אתן לך כמה דוגמאות.
למשל,
שוללים לו דרכון, רישיון נהיגה, שוללים ממנו אפשרות לשמש במשרה על פי דין, הוא מרצה באוניברסיטה, אפשר לפטר אותו, הוא לא יכול, שוללים ממנו רישיון לעסוק במקצוע, עורך דין ישללו לו את הרישיון, הוא לא יוכל לעסוק ברפואה, או כל, אפילו כל עסק אחר שדורש רישוי, הוא לא יכול להיות נהג מונית, אפשר להקפיל אותו חשבון בנק, הוא לא יכול להיות עם חשבון בנק, אפשר לתפוס לו נכסים ולעכל אותם. אם הוא אסיר, הרבה פעמים הבעיה של סרבנות גט עם אסירים, כלומר בן אדם נכנס על רצח או על משהו אחר לכלא, ואז מה אכפת לו? אז גם לזה המחוקק נתן פתרון, אפשר למנוע ממנו חופשות, אפשר למנוע ממנו לקבל ושלוח מכתבים, ביקורים, אפשר למנוע ממנו להחזיק חפצים אישיים, אפשר להכניס אותו לבידוד, ואם הוא בבידוד אז מונים ממנו לימודים, מזון בקשרות מאוגרת, אפשר למנוע ממנו כלי כתיבה, אפשר דרכי תקשורת, המון המון דברים, חומרי קריאה, עבודה, קנייה בקנטינה, גם בתוך בית הכלא אפשר להטיל על הסרבן גט המון המון סנקציות.
רק שנייה, אתה אומר אפשר, 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 עושים את זה בפועל?
לחלוטין, עושים את זה, וגם בית הדין עוד עושה גם יותר ממה שבעצם המחוקק התיר לו, דרך החקות דרבנו תם. כלומר, אמרנו מקודם שהחקות דרבנו תם המסורתיות הן לא אכיפות, והן היו בעיקר רלוונטיות לאנשים דתיים החיים בקהילה סגורה, אבל בשנים האחרונות, זה בעיקר בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, בית הדין פתאום אמר, יש לי פה בעצם כלי, סעיף סל, שדרכו אני יכול להכניס איזה סנקציות שאני רוצה. ולמשל בית הדין קבע דרך הסעיף הזה, הוא אמר, החוק לא יתיר את זה לבית הדין, אבל הוא אמר, הסרבן גט הזה לא יקבל שירותים קונסולריים, הסרבן גט הזה היה בחול, הוא אין בעיה, הוא לא מקבל משום נציגות ישראלית, הוא לא יכול לקבל שירותים קונסולריים, מנעו אוכל בקשרות מודרת, מנעו אכיפת הסדרי ראייה עם ילדים לסרבן גט. היה אפילו פסק דין שאמר, שמליץ לרשויות בית הסוהר לשקול, לשלול מהסרבן גט מזרון, כלומר, לקחת לו את המזרון.
שישן על מיטה בלי מזרון, אוקיי.
וגם אמרו שצריכים לשקול, אם הוא לא נותן את הגט, להעביר אותו מהאגף הפלילי לאגף של אסירים ביטחוניים, כנראה שהם כבר יטפלו בו, וכנראה שזה מאוד יזרז את מתן הגט.
וואו. אז עכשיו אני ככה לא מבין, אם אתה בעצם מתאר את כל הדברים האלה, אני לא מבין למה בעצם מציירים את בית הדין כאיזשהו, נגיד, גוף מיושן שלא עוזר לנשים להשתחרר מכבלי הבעלים הסרבנים. נשמע לי שהם ממש אפילו עשו תשובת המושכל לצד השני ואוכפים כאן הרבה מעבר למה שנתנו להם בחוק. למה מציירים את בתי הדין? למה? שאני שומע את הדעה שלי, זאת אומרת, זה מה שידעתי מראש, בתי הדין הם בעייתיים בסיפור הזה ולא עוזרים לנשים.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה טענות בעיקר של גורמים, נגיד ככה, אינטרסנטים.
אינטרסנטים.
נגיד, אם אני אדייק קצת יותר, לפני 40 שנה היה מקום לטענות האלה. לפני 40 שנה באמת היה מעט מאוד סנקציות שהיה אפשר להטיל, והיו פוסקים מעט מאוד פסקי דין ברמה של כפייה לגט, ובאמת הסעד שהיה ניתן היה מאוד מינימלי ובמעט מאוד מקרים. ב-10-15 שנים האחרונות אין מקום באמת לטענות האלה, ומי שטוען אותם היום זה בעיקר כדי לנגח את בית הדין, או נגיד את זה ככה, לא בגלל באמת שיש בעיה של סרבנות גט שהם באמת רוצים לתקן, אלא מסיבות צדדיות, והם משתמשים בעצם מסרבנות הגט בשביל מטרות אחרות.
הבנתי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מישהו שדואג להפיץ את השמועה הזאת. עכשיו, רק אני רוצה לברר נקודה אחת. אתה מנית כאן עכשיו סל מאוד גדול של אמצעים שמפעילים.
אני חייב לציין שמניתי סל חלקי. יש עוד סנקציות, סנקציות כלכליות של שלילה, גמלאות, קצבאות, החרמת רכוש, עיקול, עוד הרבה סנקציות, פיצויים שבתי המשפט ב-15 שנים האחרונות התחילו לפסוק, שבכלל עוד לא דיברנו עליהם, ובאמת השלימו, נתנו פה סט שלם של סנקציות שאפשר להכיל על סרבני גט.
חוץ מעינויים, אתה אומר, בעצם כמעט כל דבר שאפשרי יעשו. ואפילו עינויים, הייתי אומר, לישון ללא מזרון, אוקיי. אבל סתם אני רוצה לברר נקודה. הסנקציות האלה כמובן מופעלות גם על גברים וגם על נשים שמסרבות, אני משער.
אז זו קצת הנחה מרחיקת לכת. נגיד ככה, הסנקציות שלפחות קבועות בחוק ברובם, לפי המחוקק לא ראה פה הבחנה בין גברים לנשים, אבל זה רק לכאורה. ואני אסביר. אמנם ראינו שיש יותר מסורבים ממסורבות, אבל בגלל התפיסה הציבורית שהיא קבעה, שבאמת יש יותר מסורבות, או נגיד ככה, יש רק מסורבות גט, והמקרה של מסורבי גט הוא מקרה שולי או זניח או בכלל לא קיים, באמת, אז המחוקק נתן פה פתרון למסורבות גט, ובעצם כבר המחוקק יצר אפליה במתן הסעד שהוא נותן למסורבים לעומת מסורבות. למשל, מי שמטיל את הסנקציות נגד גברים סרבנים זה בית הדין הרבני. בית הדין הרבני יכול, אפילו במעמד צד אחד, להוציא סנקציות נגד גברים, וזה, אגב, זה מה שקורה הרבה פעמים בפרקטיקה. אישה מגישה תביעת גירושין, ביחד עם זה, למשל, מגישה מיד צו עיכוב יציאה מהארץ, במעמד צד אחד, עוד באותו יום, בית הדין נותן לה בלי לשמוע בכלל את עמדת הצד השני. לעומת זאת, אם אתה רוצה להטיל סנקציה נגד גבר, אז אמנם אתה צריך את ההחלטה, את הפסק דין של בית הדין הרבני, אבל ההחלטה הזאת צריכה אישור של נשיא בית הדין הרבני הגדול.
אם אתה רוצה להטיל סנקציה כנגד גבר או כנגד אישה?
אם אתה רוצה להטיל סנקציה נגד אישה,
כן.
ומי שמבקש את הסנקציה זה הגבר, אתה צריך אישור של נשיא בית הדין הרבני הגדול, כאשר נשיא בית הדין הרבני הגדול בעצם חייב לקיים גם דיון במעמד שני הצדדים. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, בתווך הזה, בין קיבלת פסק דין מבית הדין הרבני, אתה פונה לנשיא בית הדין הרבני הגדול, הוא חייב לזמן שני הצדדים, חוץ מזה שזה יכול לקחת הרבה חודשים, בינתיים, אם האישה סרבנית, היא בורחת. אתה לא יכול אפילו להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ על הדבר הזה.
הבנתי.
אז
בפועל, מוטלות סנקציות על נשים או לא?
בפועל מוטלות מעט, אבל זה רק על הנייר. כלומר, נגיד, אם בשנת 2017 בערך הוציאו 200 צווי הגבלה, קצת יותר מ-200 צווי הגבלה. מתוכם פחות מ-40 הוטלו נגד נשים. כלומר, פחות מ-20% מצווי הגבלה הוטלו נגד נשים. אבל, כמו שאמרנו, צווי הגבלה נגד נשים צריכים את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול. כמה אתה חושב שנשיא בית הדין הרבני הגדול אישר סנקציות ב-16 שנים האחרונות?
ב-16
השנים האחרונות. זה הסטטיסטיקה שיש לי.
כמה עשרות? מאות?
פעם אחת.
פעם אחת.
מקרה אחד בלבד שהנשיא אישר. אגב, לא היה מאסר. כלומר, נגיד אם בחמש שנים האחרונות נכנסו 69 גברים למאסר, בין 2012-2016, אישה מעולם לא נכנסה למאסר, בגין סרבנות גט. זה במאסר. על הדברים האחרים ועל הסנקציות העקיפות, כמו שאמרתי לך, גם לא. אם אני מדבר עכשיו על פיצויים נזיקיים, למשל, פיצויים נזיקיים שזה כבר פיצויים שבית המשפט האזרחי, בית המשפט לענייני משפחה, התחיל לפסוק בתחילת שנות ה-2000, התחיל לפסוק פיצויים בגין סרבנות גט. אז באמת יש שופטים שפוסקים רק לטובת נשים. כלומר, אם אישה מגישה את התביעה, הם הפסיקו פיצויים, ואם גבר יגיש, הם אומרים לא, כי סרבנות גט זה בעיה רק של נשים, או לגברים יש פתרון אחר, ולכן אנחנו לא פוסקים קטגורית, עקרונית, אנחנו לא נותנים פיצויים לגברים. שופטים אחרים כן נותנים פיצויים לגברים, אבל נמוכים משמעותית, לפעמים ברמה של עד 10%. כלומר, לאישה יכולים לפסוק נגיד 200,000 שקל או 100,000 שקל לכל שנת סירוב שהיא מסורבת, לגבר יכולים לפסוק 20,000 שקל או 30,000 שקל על זה שהוא מסורב. כאשר לפעמים המזונות אישה שהוא צריך לשלם בזמן הזה יותר גבוהים מהפיצויים שיפסקו לו. כלומר, יש פה גם אינטרס אפילו כלכלי לאישה לסרב גט.
ואני ככה מתקשה להבין למה בעצם יש כזה חוסר שוויון בהפעלת סנקציות נגד דברים, כנגד דברים לעומת נשים. מה הטענות? מה כותבים השופטים?
אז קודם כל באמת זה מובנה, ההפליה הזאת היא מובנית גם בחוק, גם בפסיקה. כלומר, גם בית הדין הרבני בעצמו אומר, למשל, שמבקשים סנקציה של מאסר נגד נשים. הוא אומר, אני לא פוסק מאסר נגד נשים. ובית המשפט העליון נתן לזה אישור, למדיניות הזאת, להבחנה הזאת בין גברים לנשים. וזה גם בתביעה, התביעה עצמה גם, היועץ המשפטי גם עצמו, בהנחיות של פרקליט המדינה, גם בעצם יש שם כבר מובנה אפליה בהנחיות שלו. למה יש אפליה או עדפה? אפשר להציג שתי סיבות. אחד, ארגוני אנשים הם הרבה יותר מאורגנים, והם מציגים נתונים, כמו שאמרנו, אחד מכל חמש נשים, נקלל מנסה של סרבנות גט, 100,000 נשים, אתה מדבר פה על בעיה חברתית מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, צריכים לתת צעד. לעומת זאת, גברים, לפי מה שנתפס, שאין בכלל בעיה כזאת, אין בכלל גברים מסורבים, אז למה לתת להם סעד? דבר שני, וזה אולי הטענה יותר משפטית מהותית, יש טענה שלגברים יש פתרון.
שהוא?
שהם יכולים לקבל היתר אישה שנייה. כלומר, גבר יכול לפנות לבית הדין, להגיד, אני מסורב גט, תנו לי היתר להתחתן עם עוד אישה. לעשות אישה שנייה, וזה פתרון שיש רק לגברים, ולא לנשים.
נו, אז לכאורה מציון, באמת, אז זו טענה נכונה. אפשר לתת להם את הרישה שנייה, ובאמת בעל ציון גואל.
זו טענה מאוד יפה, ומשתמשים בה כל הזמן, ואפילו בתי הדין מציינים את הטענה הזאת. הבעיה, שהטענה הזאת לא נכונה.
באיזה מובן?
שעל הנייר הם יכולים לבקש, הם יכולים לקבל, בפועל הם לא יכולים לקבל. וזה באמת מה שבדקנו במחקר. אגב, גם בזה, הנתונים שמופצים הם לא נכונים. יש מרכז הרקמן בזמנו פרסם איזה דוח שיש שניתנים 70 ומשהו היתרים בשנה. אחר כך הם חזרו בהם ואמרו בעצם סליחה זה רק 10-11 בהתאם לנתונים של בית הדין. עכשיו באמת יש איזה דוח עדכני של בית הדין שמראה שבפועל מספר היתרי הנושאים שניתנים בשנה הם בין 3-5 היתרים בשנה. זה מה שניתנים אבל היתרים האלה לא ניתנים בכלל למסורבי גט. היתרים האלה בעצם ניתנים לאנשים מצב הרפואי של האישה שלהם לא מאפשר לה לקבל גט. למשל, היא בבית משוגעים. למשל, עברה תאונת דרכים קשה והיא צמח. במקרה כזה, הגבר יכול לפנות לבית הדין הרבני, ואחר כמה שנים הוא יקבל היתר לשאת אישה שנייה. אבל גברים מסורבי גט לא מקבלים. אני בדקתי את התיקים מ-2016 עד 2018. אמרתי, בואו ניקח את התקופה הזאת 3 שנים. כמה באמת גברים מסורבי גט קיבלו את האישה שנייה? היה מקרה אחד. מקרה אחד של גר, שאשתו ברחה חזרה לגרמניה, והוא באמת קיבל היתר אישה שנייה אחרי כמה שנים. זה המקרה היחיד ב3 שנים.
הבנתי, זאת אומרת, משתמשים בסיפור הזה של היתר אישה שנייה, כהצדקה משפטית לכל הסיפור הזה של החוסר פרופורציה ממש בולט שתיארת כאן, בכל הסנקציות ובהפעלה שלהם בפועל, ואתה אומר, בכלל אין דבר כזה, זה לא קורה. יש היתר אישה שנייה, אבל הוא לא קורה בסיפור של מגורשת, מסורבת, אלא במקרים אחרים.
אפשר להגיד יותר מזה, האופציה של אפשרות לשאת אישה שנייה בפועל רק פוגע בגברים. כי התירוץ הזה, האופציה הזאת בעצם תמיד מועלית למה גברים לא יכולים לקבל סעד מהמערכת המשפטית, כי יש להם אפשרות לעשות אישה שנייה. מצד שני, המערכת המשפטית לא נותנת להם את הסעד הזה, לא נותנת להם באמת לעשות אישה שנייה. וגם, תחשוב, גם אם יש לי מקרה אחד בשלוש שנים שבו באמת ניתן יותר אישה שנייה, הגבר הזה זה לא באמת עוזר לו. כי אין הרבה נשים שיסכימו להתחתן ולהיות אישה שנייה של גבר מסוים. הוא הרבה פעמים יצטרך להמשיך לשלם לאשתו מזונות אישה, ובעצם לא נתת לו פתרון, ואת כל הגברים האחרים בעצם הוצאת אותם כרחים מכאן לא מכאן. הם גם לא יקבלו יותר אישה שנייה, וגם לא יקבלו סעד מהמערכת המשפטית.
זה יותר סעד תיאורטי שלא שפוגע בגברים, אבל הוא לא באמת משתמשים בו.
לחלוטין.
תגיד לי, עכשיו אני קצת חוזר אחורה, אתה בעצם תיארת כאן איזושהי תנועת מטולטלת ב-30 שנה האחרונות, שבאמת הלכה והחמירה את רף האנישה ואת הסנקציות כלפי גברים. מי גרם לזה? מי דחף בעצם להחמרה הזאת של הסנקציות?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
טוב, הסנקציות האלה באמת, ההחמרה, נגיד ככה מבחינה עקרונית, היא נכונה. כלומר, המערכת המשפט באמת צריכה לתת סעד לתופעה הזאת של סרבנות גט.
מצד גברים ומצד נשים.
נכון, לחלוטין.
אין סיבה שאתה אדם יעגן מישהו.
עכשיו, אני לא נכנס פה להגדרות מה זה סרבנות, מתי זה סרבנות. אולי הרבה פעמים מקרים שאנחנו קוראים להם סרבנות הם לא באמת סרבנות. אני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל ברור שברגע אחרי שנגדיר מה זה סרבנות גט, ברור שלמקרים האלה אנחנו לא יכולים לקבל אותם מבחינה חברתית, ואנחנו צריכים לתת סעד מבחינה חברתית, מבחינה משפטית, לאנשים האלה שבמצוקה של סרבנות גט. זה לחלוטין נכון, וזה קרה מכמה סיבות, גם מבחינה בתי הדין, המחוקק התערב, ארגוני נשים שפעלו ונכנסו ומאוד דחפו לעניין הזה, הייתה עבודה דוקטורט של אורדין ויינרוט, שבעצם עסקה בכל הנושא הזה של סרבנות גט, ועל בסיסו בעצם לבנה החוק, היה פה כמה גורמים שהשתלבו ובעצם אפשרו את ההתפתחות הזאת של כל הסנקציות שמטילים על, על סרבני גט.
ומה מה, מה בעצם האינטרס של כל ה... נגיד את זה... בין השאר מנית את ארגוני הנשים, הן ממש דוחפות לזה, ככה זה משתמע. מה האינטרס שלהם לעשות את זה? בעצם להמשיך וללחוץ ולפרסם את כל הנתונים ולמרות מה שאנחנו שומעים עכשיו?
בוא נפריד אולי בין האינטרס שהיה לארגונים ולאנשים שעסקו בנושא הזה לפני 30 שנה לבין מי שעוסק בזה כיום. אבל לפני 30 שנה באמת זה היה רצון אידיאליזם טוב ואמיתי, שבאמת יש פה בעיה חברתית קשה וחייבים לתת לה מענה. הבעיה של סרבנות גט באמת לא לחינם הייתה הבעיה הקשה ביותר בתחום מדיני המשפחה במדינת ישראל. באמת הייתה פה בעיה קשה שהמערכת המשפטית לא נתנה לה מענה, וכל מי שעסק בזה אז עסק בצורה טובה ונכונה לקדם את העניין הזה. היום אנחנו במציאות אחרת לגמרי. המערכת המשפטית כמעט מצטה את כל הכלים שיש לה. אני קשה לי לחשוב על עוד איזה כלי משפטי שיכולים לתת.
וזה סך כל משתמע שזה מצליח. הבעיה מאוד מאוד הצטמצמה.
זה שאלה אחרת. אגב, זה משהו שבאמת צריכים לבדוק. אני אמרתי לך בהתחלה שבתי הדין פרסמו בערך 7 דוחות על היקפי סרבנות הגט. ואני באמת, לפני שנתיים הגשתי בקשה לחופש מידע. אני בעצם רציתי לבדוק, הסנקציות שתיארתי וההתפתחות שלהם, המסה הקריטית שלהם הייתה ב-10-15 שנים האחרונות. ואני אמרתי, הדוחות הם בעיקר משנת 2003, 2005, 2006, 2007, ואחד משנת 2017, וכל פעם נתנו לי נתון אחר. אני רציתי, אמרתי, בואו את כל ההגדרות שנתתם פעם, תנו לי היום, אני באמת רוצה לבדוק כמה סנקציות עזרו. אני רציתי את זה מכמה סיבות. חייב באמת לראות אם הייתה ירידה או לא ירידה, ואם לא, יכול להיות שהסנקציות אין באמת הצדקה לתת לקטעים כאלה סנקציות חריפות. בכל מקרה, אני רציתי לראות את ההשפעה הזאת. אני עוד לא קיבלתי את הנתונים, הגשתי בסוף העתירה לפי חוק חופש המידע, ועכשיו אני כן צפוי לקבל את הנתונים בשבועות הקרובים, ואז המחקר שלי בנושא הזה בעצם יושלם. בכל מקרה, זה ברור שאפילו בשנת 2003-2006, לפני שעוד התחילו עם המסה הקריטית של הסנקציות, כבר היקפי סרבנות הגט היו מאוד נמוכים. אנחנו כבר אז דיברנו על בין כמה עשרות לבין 100-200 מסורבות, וכנה לגבי הגברים. ובאמת היקפים יחסית נמוכים לעומת מה שאנחנו רגילים לשמוע. ואז באמת עולה שאלה, כמו ששאלת, מה המניע של ארגוני אנשים או כל האנשים שעוסקים בתופעה הזאת כיום? לפעמים יש הרגשה שיש יותר ארגונים שעוסקים בתופעה הזאת מאשר באמת יש מסורבות. אפשר אולי לחלק את זה לכמה אינטרסים. אחד, באמת יש כאלה שבאמת מונעים מאידיאליזם אמיתי וטוב, רק שהם לא מודעים למספרים. אם אתה רוצה דוגמה, יש לי איזה סטודנטית שדיברה איתי לפני חודשיים, שהיא באמת, אני דיברתי על הנתונים האלה בשיעור בדיני משפחה. היא אמרה לי שקצת הרסתי לה, כי היא התחילה ללמוד משפטים, מתוך מטרה, כל המוטיבציה שלה ללמוד משפטים הייתה כדי להיות עורך הדין, ולעזור למסורבות הגט. עכשיו, אידיאליזם מאוד ראוי ונאצל. וזה קבוצה אחת. אני חושב שזה ברמה יותר נמוכה. מי שעוסק בזה בפועל ביום יום, מי שבנה קריירה, יש אנשים שבנו קריירה לדבר הזה, הם כבר לא כל כך נאיבים.
זה ממש מכוח האנרציה, אתה אומר, זה התעשייה שמניעה את עצמה, זאת אומרת, אז הם יושבים.
אם להיות ציני, אפשר להגיד שיש כאלה שבאמת זה כבר מכוח האנרציה ומכוח זה שכבר בנו קריירה והם לא, אבל אני לא חושב שזה זה. אני חושב יש פה גורמים יותר חזקים ומוטיבציות יותר חזקות. אני חושב שיש, לחלוטין יש אנשים שמבחינתם זה כלי לתחום בכלל, בכל היחסים, בכל המריבות שיש בין גברים לנשים בתחום דיני המשפחה, וזה בעצם משמר את הכוח של אנשים בסכסוכי הגירושים. זה מה שאמרתי, זה הייתה המוטיבציה שלנו בכלל למחקר הזה. שראינו שהטיעון הזה עולה בכל נושא שאתה עוסק פה בדיני משפחה, מזונות, רכוש, משמורת וכולי, כל דבר כזה, תמיד עולה הטיעון הנגדי הזה של מסורבות גט, וזה בעצם מאפשר לאנשים לשמור על כוח של צד מסוים במשוואה הזאת. מוטיבציה נוספת שאולי יש בעניין הזה, זה בעצם ניגוח של בתי הדין, או ניסיון לקדם נישואים אזרחיים. יש קבוצה מאוד גדולה היום שרוצה לקדם נישואים אזרחיים בישראל. עכשיו אני בכלל לא נכנס לשאלה אם זה טוב או לא טוב, אבל הכלי הזה של סרבנות גט זה בעצם מהווה כלי ניגוח אולטימטיבי לנגח את בתי הדין ואת הממסד הרבני, ובעצם בעקבות כך לדרוש שיהיה נישואים אזרחיים ולבטל את הצורך בנישואים דתיים דווקא, גם אם אין בעיה אמיתית בסוגיה הזאת.
הבנתי. לפעמים זאת אומרת יש משהו שהוא מעבר לבעיה, אלא יש גם אינטרס אחר. אני לא יכול להשתחרר מהרושם שאתה בעצם דיברת על כל כך 19 שנה שבן אדם ישב בכלא, או נתת כאן רשימה אינסופית של סנקציות וכפיות שאתה מתאר, ואמרת שזה רק חלקי. ואם לדעתך אתה לא חושב שזה בעצם כבר ברמה של פגיעה ממש בזכויות אדם, שאנחנו לא מאפשרים אולי אפילו לגרועים שבאויבינו?
שאלה טובה. קודם כל, אבל אני חושב שהשאלה הזאת לא צריכה להיות דווקא מופנית אליי. כלומר, זה לא שאלה משפטית, היא יותר שאלה חברתית מוסרית, ואני חושב שלמשפטנים אין דווקא את הכלים היותר טובים לענות על השאלה הזאת. זה שאלה שהחברה בסופו של דבר צריכה להחליט. כלומר, מדינות שונות יש להם סולם ערכים שונה, ובאמת מפעילים סנקציות ואנשים שונים על סוגיות שונות, והחברה יכולה להחליט שהדבר הזה הוא יותר חמור בעיניה, כן או לא. אני כן חושב, אבל שצריכים לדעת את העובדות, ורק מתוך העובדות אחר כך בסופו של דבר להחליט על הסנקציות. כלומר, כי היקף הבעיה גם מושפע מהעובדות, או חומרת הבעיה מושפע גם מהעובדות ומהיקף התופעה, באמת ומתוך כמה היא חמורה.
אני יכול להגיד את זה אחרת אולי, שאם היו מפעילים את זה בצורה שוויונית על כולם, אז היינו יותר באים נקיים למקום הזה, והיינו מרגישים אם אנחנו יכולים להפעיל כאלה סנקציות. אבל כיוון שאתה מתאר שזה ממש בחוסר פרופורציה לצד אחד, אז כאן אנחנו נמצאים בבעיה מוסרית מסוימת, נראה לי.
זה בעיה ראשונה, נכון, שבאמת לא מפעילים את הסנקציות האלה בצורה שוויונית, אבל האמת, אם אני אגיד לך עכשיו את דעתי האישית, אני חושב שלפעמים אולי כבר קצת עברנו את הגבול. כלומר, אולי באמת המשקל שאנחנו נותנים לבעיה הזאת קצת הופר לעומת סוגיות אחרות. אם אני אקח אפילו סוגיה בתוך תחום דיני המשפחה, למשל ניכור הורי, אוקיי? תופעה חריפה, קשה מאוד, שאחד הצדדים בעצם מסית את הילדים נגד ההורי השני, וזה גורם לסיפורים קורעי לב. שאנשים, ילדים, מפסיקים מגיל צעיר לדבר עם אחד ההורים, ואחר כך לא מדברים איתו כל חייהם. עכשיו, אם ניקח למשל, נגיד גבר מסרב לתת את הגט, כי האישה מנקרת את הילדים, הגישה נגדו תלונת שווא, ולא נותנת לו לראות את הילדים. אוקיי? עכשיו, יש לנו פה שני הצדדים שלא בסדר. צד אחד מסרב גט, צד שני מנקר את הילדים נגד ההורים, ובעצם גורם לניתוק הקשר בין הילדים להורים, בין הילדים להורה. אני לא יודע מה יותר חמור, אבל אני כן יודע שלצד אחד המערכת המשפטית נותנת מענה, ולצד השני היא לא תיתן מענה. ומבחינתי כן יש פה איזושהי עבוד מסורי, אבל שוב, זה דעתי אישית. אנשים אחרים יכולים לחשוב שמבחינתם לתת סנקציות, שתופעת סרבנות הגט זה התופעה הכי חמורה שיש במדינת ישראל, ועליה צריכים
אבל,
לתת.
אבל קודם כל אתה אומר שהתבססו על עובדות לפני ולא על תחושות בטן, לפני שהם באים להכריע בעניין המוסרי הזה.
לחלוטין. והדבר הזה נובע, אני חושב שכל הסנקציות, כל ההחמרה שלהם נובע בעצם מהלך ציבורי, הלך רוח ציבורי מאוד מאוד חריף שהצליחו ליצור כן על התופעה הזאת. עכשיו, התופעה הזאת אין ספק שהיא חמורה ביותר.
לא, היא הייתה חמורה לפני 30 שנה, אתה מתאר.
לחלוטין, ואין מקום להצדיק שום מקרה של סרבנות גט. אבל אני חושב שכן, אנחנו גם כחברה צריכים לשים איזשהו גבול. אם אני אתן דוגמה חריפה, ואני לא רוצה לפגוע פה חלילה בכבודו של אף דיין או שופט, אבל לפעמים אני חושב שכבר הלכו פה צעד אחד רחוק מדי. למשל, הרב דייחובסקי, שהוא מבחירי הדיינים בישראל, ששימש עשרות שנים בקסר השיפוט בבית הדין האזורי, בבית הדין הרבני הגדול, ואחד המובילים ביותר בתחום הזה של סבנות גט, וזה אגב הדבר שהוא, הרבה פעמים אומר שזה הדבר שהוא מתגאה בו. וזה דבר ראוי ומבורך. אבל הרב דרחובסקי בהרצאה שהוא נתן לפני כשנה, הוא בעצם תיאר את ההישג הזה הגדול שהוא גאה בו, והוא תיאר איך הוא פעל בעניין הזה. עכשיו הוא למשל תיאר, הוא אומר, אני יודע למשל שבבתי מעצר מסוימים ישימו את העציר עם עכברים, ואני בכוונה אשים אותו בבית מעצר כזה, כדי שזה ידרבן אותו לתת את הגט. יותר מזה, אם אני אצטט לך הדברים שהוא אמר, הוא אומר ככה, נושא שמאוד עבדתי והשתדלתי, זה לראות אסירי גט כאסירים פליליים, ולהושיב אותם עם פליליים, ולא עם אזרחיים. כלא עם פליליים זה הרבה פחות נחמד, ובפרט אם אומרים לחברה מסביב, זה סרבן גט, הוא זקוק לקרבה מיוחדת. כלומר, הרב דרחובסקי אומר פה בעצם, אני אשים אותו עם אסירים פליליים לא אזרחיים, למרות שזה לא איסור פלילי, ואני אגיד לאסירים שיש פה סרבן גט, ובעצם אני מבקש מהם לטפל בסרבן גט הזה, ואנחנו יודעים איך אפשר לטפל בסרבנים או באנשים בכלל בבתי הגלא. עכשיו, אני קשה להדמיין מישהו במדינה, ופרט דיינים משופטים, שיראו נקיטת צעדים כאלה כלגיטימיים כלפי אסירים אחרים, אפילו כלפי רוצחים, אנסים וכולי, יש הרי זכויות גם לאסירים. אני לא ראיתי עוד מקרה שבו מישהו אומר שאפשר וצריך לנקוט באמצעים כאלה כנגד אסירים.
וואו, מה שאתה תיארת עכשיו זה ממש נשמע לדבר מזעזע. אני קצת בשוק שמאפשרים לדבר כזה להתרחש תחת הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון, וכל מי שבעצם אחראי, נגיד את זה, על האקלים המשפטי בארץ. אבל תגיד לי, למרות כל מה שאתה אומר, אולי אחרי שציירנו את כל התמונה של מצב סרבנות הגט והכל, אולי עדיין יש מקום לפתוח גם את הכביש עוקף של נישואים וגירושים אזרחיים, עבור אלה שממש מתקשים, כדי לזרז את כל התהליך של גירושים במקרים הקשים.
גם בשאלה הזאת, אני חושב שקודם כל צריכים להבהיר שזו שאלה יותר חברתית ממשפטית. אני כמשפטן לא יותר מוסמך מאחרים לענות על השאלה הזאת. החברה באמצעות המחוקק החליטה שהנישואים בארץ יהיו דתיים. אפשר גם מובן לשנות, אני לא נכנס בכלל לשאלה הזאת. אפשר שיהיו נישואים אזרחיים, אבל צריכים לדעת גם את המחירים של הדבר הזה. עניין של הזהות היהודית של המדינה, זהות, יש פה כל מיני שאלות שהחברה צריכה לתת עליה את הדעת. בסופו של דבר, אם החברה הישראלית מחליטה שהיא מוכנה לשלם את המחירים האלה, אז זה זכותה, אבל אני גם חושב שתולים יותר מדי בדבר הזה שקוראים לו נישואים אזרחיים כמי שיביא את הפתרון. צריכים לדעת שבפועל הגירושים בארץ, הגירושים הדתיים עם כל הבעיות של וסרבנות גט וכו' 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 וכו', עדיין הגירושים בארץ הם הרבה יותר מהירים מכל מדינה אחרת שאני בדקתי במערב. זה מחקר שעוד לא השלמתי, זה מחקר שאני עכשיו נמצא באמצעו, אבל בינתיים המדינות המערביות שאני בדקתי, הגירושים בארץ הם הרבה יותר מהירים ממה שקורה שם. אם אני אתן לך דוגמה, מקודם דיברנו שממוצע הגירושים בארץ הוא פחות משנה, ורוב רובם של פסקי הדין נגמרים תוך שנה. למשל בצרפת, אם אני מדבר על תביעות גירושים שלא בהסכמה, בצרפת הזמן הממוצע של הליכי גירושים כאלה הוא 25 חודשים, כלומר יותר
משנתיים.
כן, 25 חודשים, יותר משנתיים. בגרמניה, למשל, אתה צריך לחיות לפחות בין שנה לשנתיים בנפרד לפני שאתה בכלל יכול להתחיל הליכי גירושין. כלומר, אתה חייב לחיות בבתים נפרדים לפני שאתה בכלל יכול להתחיל את הליכי הגירושין בין שנה לשנתיים, ורק אחר כך אתה יכול להתחיל לפתוח בהליכי הגירושין, וגם הם יכולים לקחת כמה שנים.
זאת אומרת, אתה מתאר לנו מצב שהגירושים המושמצים כל כך הרבנים בארץ, הם הרבה יותר מהירים מכל הגירושים האזרחיים שיש לנו בכל מדינות המערב.
נכון, לחלוטין. אני בדקתי גם מדינות בארצות הברית, גם מדינות באירופה. לא מצאתי עוד מדינה שמתקרבת לחוזה הגירושים, למהירות של הגירושים שמתבצעים פה בארץ. ולכן אני חושב שכל כמה שתולים תקוות בגירושים אזרחיים, התקוות האלה בעיקר תביעות קצת דמגוגיות, של אנשים שעוד לא מכירים כל כך את הנתונים. רק לסיום, אני חושב שבאמת הבעיה של סרבנות גט בעיה קשה וחמורה מאוד, וזה טוב שהמערכת המשפטית האזרחית נותנת לה מענה. לצערי יש גורמים, בין היתר גם ארגוני אנשים, שלפעמים מעצימים את הבעיה, לא רק במובן שהם מפרסמים נתונים לא נכונים, אלא שהם הרבה פעמים גורמים למקרה סרבנות הגט. וניתנו עכשיו כמה פסקי דין בנושא הזה, שבתי הדין מבקרים חריפות את ארגוני אנשים או את עורכות הדין שבעצם נשלחות על ידיהם, שהם אלה שגורמים לתופעת סרבנות הגט, שהם אלה שמשכנעים את הנשים לא לקבל גט, כי זה ישרת אותם במקומות אחרים, בעצם בגלל האג'נדה של הארגונים האלה. כלומר, מעצימים את תופעת סרבנות הגט, וגורמים למקרה סרבנות גט שלא היו צריכים להיות. בכל מקרה, המערכת המשפטית, אני חושב, נותנת היום מענה מאוד רחב, אולי לא שלם, כי עדיין יש את התופעה הזאת, אבל כמו הרבה בעיות חברתיות אחרות שיש לנו, אין פתרון מלא, כמעט לשום בעיה חברתית מהותית שיש לנו בחברה. אבל המערכת המשפטית נותנת, במיוחד בתי הדין, מענה מאוד מאוד רחב לבעיות של סרבנות הגט, או יותר נכון של מסורבות הגט.
שהיא צמצמה אותה מאוד.
לצערי, למסורבי הגט עדיין לא נותנים מענה, ואני מקווה שהדבר הזה גם ישתנה בקרוב, שיתחילו לראות גם את הבעיה של מסורבי הגט, וגם להם לתת מענה. בכל מקרה, כל הדיון הזה בנושא סרבנות גט הוא מאוד מאוד חשוב, וראוי שיתקיים, אבל קודם כל צריכים לדעת את הנתונים. צריכים לדעת את הנתונים היבשים, על גביהם אפשר לדון בסוגיה החברתית החשובה הזאת, ולתת לה מענה, אבל הנתונים, הסטטיסטים היבשים, הם הבסיס לכל דיון שיכול להתקיים בנושא.
כן, ואני חושב שנתת לנו כאן לא מעט נתונים מאוד מפתיעים על הנושא הזה, אז תודה רבה עורך דין דוד ברלינר.
תודה לך עקיבא.
ואני מקווה שהחכמתם להתראות.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.